שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שולם.
נו, פסח.
פסח, הכל מוכן ברוך השם.
חג הגאולה, חג האמונה.
המצס.
מצס. הקנית לך.
חז ושולם, הקנית לך זה בשבת שאחרי פסח. חז ושולם.
אברום, אתה יודע איזה טעים זה מצה במרק?
אנחנו בשבת שאחרי פסח, תאמין את זה, כן.
טוב.
ברוך השם.
ברוך השם, כל אחד כמנהגו כמובן, זה הכל
באווירה טובה. הרבה מנהגים, חג המנהגים.
חג המנהגים, אני אספר סיפור לפני שניכנס ממש עם הסיפורים שרב אברום מסוימת תספר על ליל הסדר והכל. אספר משהו על אמונה, אדם שעושה מצווה, אדם שזה כמה איך שהוא מקבל את הישועה במקום. סיפור על אדם שיצא עם אשתו, הייתה צריכה ללדת, יצאו לפני כן לאיזה מסעדה, לאכול, והסתובבו בעיר בכמה מקומות, נראה את זה לא היה בירושלים, וחיפשו מסעדה עם הכשר טוב. חיפשו פה, חיפשו פה, לא מצאו. עד שמצאו בסוף מסעדה עם הכשר בסדר. והם באים לאכול, ואז שואלים את אחד מהאנשים שם, העובדים, כן, אנחנו רואים את ההכשר, ההכשר בסדר. אני לא רוצה להגיד מה ההכשר בגלל מה שקורה אחר כך. הוא אומר, כן, אבל אחד העובדים אמר להם, כן, ההכשר באמת בסדר, אבל המקום פתוח בשבת. מה, איך עושים כזה דבר? אז אשתו בהתחלה אומרת לו, מה הבעיה? יש הכשר, מה, פתוח בשבת זה לא קשור אלינו. אז הוא אבל עדיין, זה הפריע לו, ישב וחשב, כן כדאי, לא כדאי. כלומר, לא, אני אתגבר ברור, שאני אקבל מזה הרבה זכויות, שאני לא אחזק את המקום הזה שפתוח בשבת, ויצא מהמסעדה, ואמר לי אשתו, בואו נחפש עוד מקום, עזרת השם, בואו נחפש. והוא יצא ככה, וכנראה שקצת המצב רוח היה לו בסיר, ככה הוא טס קצת בכביש לחפש עוד איזה מסעדה איפה לאכול, ופתאום מסמן לו שוטר לעצור בצד, הוא נסע קצת יותר מדי מהר. הוא עשה את עצמו כאילו הוא לא ראה. אתה מכיר את זה רב אברום? שאתה עושה כאילו אתה לא רואה. המשיך הלאה. טוב. והוא מסתכל במראה, הוא רואה שהשוטר, ברוך השם, נכנס מיד לניידת.
השוטר ראה טוב מאוד.
טס אחריו, ונצמד אליו, ואומר לו, תעצור בצד. קיצור, עצור בצד. אומר לו, מה זה שאתה נוסע כזה מהר? מה קורה לך? נוסע מעל החוק? אומר לו, האישה צריכה ללדת. אז הוא אומר לו, אני מכיר את התירוץ הזה. ככה אמר לו, אני מכיר כבר את התירוץ הזה. אני מכיר, אשתי צריכה ללדת, הילד שלי חולה. הוא אומר לו, אני אומר לך את האמת, אשתי צריכה ללדת, אני עכשיו בדרך לבית חולים. אשתי אומר לו, תקשיב, אין לי בעיה. אתה עכשיו הולך לבית חולים, אני הולך ביחד איתך. אם באמת בעזרת השם, היא צריכה ללדת,
אז בסדר. אני הסנדק.
אם לא, אז נשלח לך משהו אחר במקום הסנדק כועס. הקיצור, טוב, הוא נוסע לבית חולים, אומר לי, אשתו. אומר לי, אשתו, איך תעשי,
שכן,
תעשי כאילו שאת צריכה וזה, שאת סובלת, שקשה לך. אשתו, מה טוב, אני אנסה כמה שאני יכולה, ומה אני יכולה להגיע לעשות. טוב, מגיעים לבית חולים, והיא באמת משחקת את המשחק קצת, והולכת וזה. קיצור, מגיעים לבדיקות.
אני מקווה שאתם לא מסגירים אף אחד עכשיו למשטרת ישראל.
לא. קיצור, מגיעים לבדיקות, והשוטר ככה מחכה בחוץ לשמוע את התוצאות. השוטר כנראה משועמם למדי. אז
תחילת המשמרת.
קיצור, בודקים מצוקה עוברית, ברגע זה עשו לה ניתוח ונולד לילד. מיד עשו לה ניתוח ונולד לילד. בזכות מה? בזכות מה שהוא התגבר על עצמו, שלא להישאר שם במסעדה.
לכבד את השבת.
יפה, לכבד את השבת. הכל סיבבו אצלו כדי שיהיה לו ישועה בצורה... שלא יעני.
איך כתוב בספרים הקדושים? מי שמכבד השבת, השבת דואגת לו.
יפה.
זוכרת אותו ודואגת לו.
אני לא יודע לגבי הסנדקויס מה היה בסוף, אם הייתם מודאגים, אבל ברוך השם.
טוב, אז מסתובב שבפורים הוא מתחפש לשוטר אותו. חג האמונה, כתוב בה, היה אחד מהגדולים שאמר, שזה שברא אותנו, את היצור טוב, את היצור אור, את הדברים שלו, אז הוא אומר לנו שבלילה הזה, זה הלילה שאפשר בצורה הכי טובה להחדיר את האמונה.
וואו.
לילדים, למשפחה וגם לנו בעצמנו. האמונה, הבסיס של האמונה כמובן שכל דבר, כל דבר מי איתו יסבוך, שהכל קורה ממנו. יש הרב מייזליש, שוט מקדשי השם, ספר נורא על עברת שואה, הוא מביא שם שאלות מזעזות שהוא נשאל שם בשואה, אז בהקדמה שם הוא כותב שיבוא בעל שם טוב, בשם הבעל שם טוב, שיבוא המשיח, והוא ישאל איך החזקתם מעמד.
וואו.
איך החזקתם מעמד, עם ישראל, כל הצרות.
המשיח ישאל.
כן. אז יגידו לו, בזכות המשקה, בזכות המשקה שהיו שותים כל יום, אחרי התפילה היו שותים קצת, לחיים. מה זאת אומרת? שותים מברכים ברוך אתה השם, שעה כל יום בדברוי. כשיודי חיים האמונה שהכל זה מהקדוש ברוך הוא, אז יותר קל לו. והוא מספר באמת שבשואה, השואה הייתה 6 שנים, כן? במצרים, 86 שנה. מה שהחזיק שם את האנשים ראו שאנשים אמונה, הם להם היה יותר קל והצליחו להחזיק יותר. הוא מספר שהיה איזה עיירה אחת, איזה עיר שבבית קברות שם, אחרי הלוויה, אז אנשי החבר'ה קדיש היו נכנסים למשרד אחרי הלוויה, ושותים לחיים, שותים ויסקי. ואנשים גילו את זה, מאוד כעסו, הלכו לרב, אמרו, כולם פה בוכים, ויושבים ושותים ויסקי, מתבססים באלכוהול. אז הרב אמר, זה באמת לא בסדר, הוא קרא להם. אז אמרו לו, הוא קרא להם, מה זה צריך להיות? אמרו לו, הרב, אנחנו היחידים שדוברים אמת. הוא אמר להם, מה זאת אומרת? אמרו לו, אנחנו מגיעים כל יום ללוויה. בלוויה אחד אומר, זה מת מפיגוע. זה מת בגלל השואה החולה על הלב. זה שבץ מוחי. כולם אומרים, כל הסיבות שבעולם, רק לא הרבוין שלא אילום. מקלקל לנו את האמונה. אנחנו נכנסים לחדר, מוציאים את הוויסקי ואומרים, בואו אוכת השם, אלוקים יכולים, שעה כל נהיה מדברוי.
גם זה.
לא התקף לב, לא השבץ, לא המחלה. הכל נהיה מדברוי. אומרים שעלה כתוב בגמורה, בהלכות ברכות, עלה כל שאומר שעה כל, יוצא ידי חויבו. אז אומרים, אחד שעל כל מה שקורה לו, עלה כל שאומר שעה כל יום מדברוי, כל מה שקורה לו זה מקדש ברוך הוא, יוצא ידי חבוסו. משמיים יגידו גם, הוא כבר יצא ידי חובת האיסורים שמגיע לו, וישיבו אותו מהברוך שהוא נמצא שם.
יפה, יפה. בהגדה אנחנו אומרים, הרי שהיינו משועבדים לפרעה במצרים. פרעה, זה סמל, זה פרה, זה השם שלו. שהוא היה רע לשמיים, הוא היה, אפילו שהוא ראה ניסים גלויים מול הפנים שלו, אבל הוא לא רצה להאמין בקדוש ברוך הוא, מכביד את ליבו. אחד מהדברים שהיו המדהימים שהוא ראה כל פעם, זה שהרי היה לו עשרות חיות רעות שסובבו אותו, את הכיסא שלו, וכל מיני אדם שהיה מתקרב רק לשם, הם היו קוראים אותו לגזרים, ומשה ואהרון היו עוברים שם כל פעם, ולא היו נוגעים בהם כלום לרע, ופרעה כאילו
התייחס
לא התייחס לזה, בשוויון נפש. יש סיפור בשואה, על האישה של רב חיים סרנר, ראש ישיבת חברון גאולה, ששם דווקא הפרעה דווקא כן התפעל מהנס שהיה לה. היא במלחמה ברחה, ו רצה, 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 ברכה, ועד שכבר כאילו נגמר לה הכוחות, היא הגיעה לאיזה בית מאוד מאוד יפה, מפואר, ורצה ככה לתוך הבית, הגיעה לפתח, דופקת בדלת, פותח את הדלת איזה אדם, בגדים קלים, מבט קר, עיניים כחולות, והיא פתאום מבינה שהיא הגיעה לא סתם למישהו אכזרי, אלא למפקד נאצי של כל האזור, הגיע לבית שלו לבקש מחסה. הוא מסתכל ואומר, יהודיה, פה את רוצה מיני מחסה? טרף קל ככה הגיע אליי הביתה. ואז פתאום הוא אומר, רגע, איך הגעת עד לפה? אז הוא אומר לה, אז היא אומרת, מה? הוא אומר לה, תסתכלי אחורה, מסתכלת על הגינה, ויש שם עשרות כלבים גרמנים, כלבים רוטוויילים, ענקים, והיא עברה דרכם, לא קרה לה כלום.
לא עצרו אותה.
מה זה לא עצרו אותה? לא קרו אותה לגזרים.
כן.
הוא התפעל מזה. הוא אומר, תראי, תשני פה הלילה, מחר בבוקר אני מעביר אותך עוד הפעם, בין הכלבים, עד הפתח, עד הכניסה של הבית, אם את עוברת, סימן שיש לך משהו מיוחד, ואני שומר עלייך
לצוף המלחמה.
אם לא, שיקראו אותך לגזרים. והיא כל הלילה בכתה בדמעות שלי, שקדוש ברוך הוא יעזור לה ויציל אותה. היא קמה בבוקר וגם השמועה התפרסמה שיש פה עכשיו
חגיגה.
חגיגה. ועשרות אנשים התקפצו שם לאזור, מסתכלו ככה כולם בין החלונות לראות איך שהכלבים קורים אותה לגזרים, וככה ושוטטים, מלקקים את הדם שלה, נבח. והיא עומדת בפתח, ומתחילה ללכת, היא הולכת ומגיעה עד הכניסה לבניין, כאילו לחצר, והכלבים לא נגעו בה ברעה. והוא התפעל, אמר, אני שומר עלייך, ועד סוף המלחמה, היא נשמרה בבית של נאצי שדאג, שנבח הרג אלפי אלפי יהודים, הוא שמר עליה. נס הצלה של אשת רב חיים סרנה, ראש ישיבת חברון.
יפה מאוד. יש סיפור, סיפור שהוא התפרסם בחלקו, לא בחלקו, בקהילות ישראל. סיפור אולי מוכר קצת, לא לגמרי. כדאי לספר אותו, סיפור עם חיזוק עצום ממוסר השכל גדול ביותר. היה יהודי בבני ברק, שעבר את השואה, לא סתם עבר את השואה, הוא היה שם באותו צריף, באחד מהמחנות השמדה, עם איזה יהודי, תמיד חכם גדול, היה משפחה של אדמו"רים, וכשהם היו בצריף, הם עודדו אחד את השני, הוא היה אדם בלבד פשוט, והוא היה משפחה של תורה ועבודת השם, וכל הזמן חיזק אותו ודרבן אותו. ככה הם היו תקופה, וכשהגיע פורים, התחילו להריח כבר את פסח, אז הוא אומר לו, מה נעשה עם פסח? מה נעשה עם מצות? מאיפה הם מצות? אבל זה כמו להגיד בדיחה מוצלחת או לא מוצלחת. ארבע, בשג מצות, ליל הסדר, במחנה השמדה. יום אחד הוא מספר לו, אותו יהודי, לאברך התמיד חכם, הוא שהוא שמע שהפציצו, הפציצו איזה מחסן, שהיה מחסן של סכים, של חיטים. והתפזר שם באזור, הרבה חיטים, אז הוא אומר לו, נו יופי, יופי. הוא מדרבן אותו, לאסוף לאט לאט גרעינים. כל פעם הוא מביא עוד קצת ועוד קצת, עד שנהיה להם כמות שיכולו לעשות מזה איזה מצונת, או כמה מצות קטנות, שלושה מצות קטנות. והם תוכנים את זה עם אבנים ככה, מרסקים את הגרעינים שיצא הקמח, והם שומרים, וכמובן שכל דבר זה לוקח המון זמן, והם מסירות נפש כפשוטו, אם תופסים אותם, הורגים אותם. והיה מוכן הבצק. והיה מוכן הבצק, והוא לקח את זה למפעל שהוא היה עובד שם, ושם הוא עשה את זה מצות. בדרך שהוא נכנס בחזור, הוא נכנס למחנה השמדה, הוא היה כולו במתח, הוא בודקים אותם, שאין להם כלום. הלב שלו דפק, הוא כולו היה חיוור, מרוב פחד. אז הם קלטו שיש משהו, התחילו לחפש עליו, ומצאו אצל אותו יהודי את המצות. דרכו על זה, שברו את זה לרסיסים, ונתנו לו מכות, עיקו אותו באכזריות עצומה. הוא היה שותה דם, נשברו לו שיניים, וככה איכשהו שוכב על הרצפה עם הדם, הוא מצליח ללקט כמה פירורים מהמצות ולהכניס לכיס. ועם זה הוא מגיע, ועם זה הוא מגיע לו לצריף, ואומר לו אותו אברך, תמיד חכם, ש לא יהיה לנו שלוש מצות כמו שרצינו, יהיה כמה שברים, הוא אומר, אני מצטער, אני לא אוכל להביא לך, אבל טוב, והוא מתחנן שייתן לו קצת, הוא אומר לו, יש רק שתיים, יש רק לאחד, אין לשתיים, הוא מתחנן, לא. בסוף הוא אומר לו שהוא הוא יאכל, הוא מבקש ממנו, אני אוכל את המצות אותו אברך,
כן.
ואת השכר של המצווה אתה תקבל.
תקבל.
טוב, הוא מסכים, הוא מסכים, והוא אוכל את המצות בהתלהבות, הכל בהשקט, והוא ככה אומר בעל פה, הוא ידע את כל האגודה בעל פה, הוא אומר אותה בשקט, אבל כשהגיע הלל, הוא אומר זה כבר התפרץ, לא, הוא לא יאכל, הוא התחיל לזוק בזעקות נוראות את הלל, ואז נכנס חייל נאצי ורואה אותו, מיד הוציא את הרובה והרג אותו, השם ירחם.
תאברך.
תאברך.
וואו.
אותו בן אדם אחר, הבן אדם השני, זכה להישאר בחיים, לעלות לארץ ישראל, להקים משפחה. עוברות עשרות שנים, רב שולם. עוברות 20-30 שנה. מגיע אליו בחלום, אחרי כמה עשרות שנים, אותו אחד שמסר את נפשו ונהרג על קידוש השם, כשהוא אמר את ההלל, הוא אומר לו, אני מבקש ממך. אני מבקש ממך, סיכמנו שאני אוכל את המצה והשכר של המצווה יהיה עליך.
שכה, נכון.
אני מבקש ממך שתיתן לי את השכר של המצווה.
וואו. למרות שהוא מת על קידוש השם, למרות שהוא כאילו בדרגה כזו קבועה,
השכר היה מאוד גדול.
הוא רוצה את השכר של המצווה.
הוא ירד מהעולם הזה, מהעולמות העליונים. הוא מתחנן, והוא אומר לו, אבל סיכמנו.
יפה.
סיכמנו, אומר לו, כן, נכון, אבל בכל זאת אומר לו, סיכמנו ש... טוב, הוא מבין שהוא לא יתרצה, הוא יוצא מאוכזב, הוא יוצא, הוא עוזב אותו בחלום מאוכזב וחוזר לאיפה שחוזר. הוא קם בבוקר...
כולו ניסר.
כולו ניסר. הוא הולך לרב שלו, הרב אומר לו, זה הרבי ששיילה. שאלה שצריך לשאול, לשאול רבי, הם נוסעים לאדמור לרבי מחנובקה. מספרים לו את השאלה הזאת. והרבי אומר לו, אין פה שאלה בכלל. אומר לו, מה זאת אומרת? אומר לו, ודאי שאתה צריך לוותר. אומר לו, למה? אומר לו, מסרתי את הנפש. אומר לו, אתה מאז הספקת לקיים עשרות פעמים ליל הסדר.
עשרות פעמים קיים את המצווה של פסח.
זה של מצה.
נכון.
זכית להקים משפחה וילדים. הוא עדין לו את כל זה.
לפחות שיהיה לו.
אומר, טוב, אם הרב אומר שצריך לוותר, אני מוותר. אומר לו, לא, 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 ככה מוותרים. הוא מוציא לו מפתח. אומר, פה ממול יש בית הכנסת. לך תפתח אותו. זה המפתח של ארון קודש. תפתח את ארון קודש. תספר לרבן שלא עליהם את המייסה הזה, ותגיד לו, אני מוותר ומוכל בלב שלם על השכר של המצווה. ככה מוותרים על מייסה.
וואו.
הוא מספר שהוא עשה את זה, ויום למחרת הוא הגיע אליו בחלומות פעם, והוא הודה לו.
וואו. וואו, מדהים.
יהודי עושה מצווה בעשרות עשרות שנים אחרי זה, המצווה חיה וקיימת.
וואי, וואי, שכר של מצווה.
שכר של מצווה.
וואי, אמן, להאריך. שכוח.
אז אנחנו, ברוך השם, יהיה לנו, נשב כולנו סביב שולחן.
יש לנו את הזכות לקיים בקלות, המצווה, לחשוב על זה.
שהגיעו אלינו בקלות בלי מסירות נפש. בלי מסירות נפש.
של מיטה, של פחד, עם מסירות נפש של המצה, אני מקווה שאתם הולכים, חבורי והכל, כן, ובואו. אבל בלי מה שהיה להם. בזכות נשים צדקניות, נגלו ישראל, סיפור ששמענו מפי, רב עזריאל טאובר.
מגיד מישורים.
כן. הוא נולד בצ'כיה, וצ'כיה במלחמה היא מיד סופחה לגרמניה, בלי שום מלחמה. ומאז...
הקנייה המבישה.
כן, ומאז...
גרמניה.
היהודים ככה נדו ממקום למקום.
היהודים שהיו שם, שנשארו שם. הראשונים שהתחילו לסבול מה...
כן. הוא מסיפר שההורים שלו וכולם הם התחפשו לגויים. התחפשו לגויים ומשם הם ברחו להונגריה, ובשלב מסוים, אחרי שתפסו אותם, אז רב עזריאל היה ילד בן 6, כשהוא זוכר שאת סבא שלו לקחו לתאי הגזים. הוא ראה את סבא שלו ככה שמח, אז הוא שאל את אבא, מה סבא כל כך שמח? הוא אמר שסבא עכשיו שמח שהוא יכול לחיות, כאילו, ללכת למיטה כמו יהודי. עכשיו הוא לא צריך להתחבא יותר, הוא לא צריך
להתחפש לגוי.
יפה, עכשיו הוא יכול לחיות כמו יהודי. הוא סיפר שלפני כן, כשהם עשו ליל הסדר בבית, אז הוא זוכר את הפנים של סבא, איך שהיה מואר, כמו שהוא ממש יצא ממצרים, וישב בסדר עם כל המשפחה, ולא שהוא חשב שלא יקרה משהו, כאילו הוא זוכר שגם חודש קודם בפורים, שסבא השתקר ואמר לאבא, בוא נרקוד ביחד, הריקוד עכשיו, כי שנה הבאה כנראה נצטרך לרקוד בגן עדן. אבל הוא סיפר דבר מופלא, הוא אומר, למרות כל המלחמה, ולמרות כל הצרות שהיה, נולד להם ילד כל שנה, כל שנה נולד להם ילד, היה להם 5 ילדים שנולדו במלחמה ו5 ילדים אחר כך, היה להם 10 ילדים. והוא סיפר על נס ההצלה של אימא שלו, שאימא שלו הייתה בהיריון, וכשהם הגיעו ככה כאילו אנשים, לא ידעתי את זה, אבל אנשים שמי שיש להם את המספרים, זה אלה שהיו במחנה עבודה. אלה שלקחו אותם לתאי הגזים, לא שמו להם מספרים, אלא מיד לקחו אותם להישרף. זאת אומרת, אימא שלי הייתה מועמדת לתאי הגזים, והיא עומדת בתו, ומנגלה עם אח שמורה אותה, ואומר, חבל, אפשר להשתמש בה למחקר.
כן, שם.
אז הוא לקח אותה למרפאה שלו, ונתן לה זריקה, ואחרי חודש נולד לה באמת בת, וזו הבת היחידה שלא נשארה, שבאמת לקחו אותה למחקר, והיא מתה שמה, אבל האימא, היא הייתה שם מיד אחרי הלידה, ונכנס מישהו לחדר ואמר, מי רוצה לעבוד? שעתיים אחרי הלידה היא קפצה, אמרה, אני רוצה לעבוד. וזה למעשה מה שהציל אותה, הרי בלי זה הייתה מעומדת לתאי הגזים.
חזרה.
והיא באמת הלכה למחנה עבודה ושרדה את השואה והכל. ושאל אותה, רב עזריאל, אחרי שהוא היה גדול, שאל אותה, אמא, למה עדיין הבאתם ילדים לעולם, אפילו בשעת הגזרה הזאת? אז היא אמרה לו, אני התפקיד שלי, כמו במצרים, אני התפקיד שלי להביא את הילדים.
דור ההמשך.
מה שהקדוש ברוך הוא יעשה, זה הקדוש ברוך הוא עושה. אם הם ילדים שלי בעולם הזה, או ילדים שלי בשמיים, הם עדיין נחשבים ילדים שלי. אני צריכה לדאוג שדור דור היהודי, שהדור ימשיך. כמו, והיא אומרת, אני, וגם זכיתי לקבל הצלה בזכות זה, אני נתתי מייסר אחד לקדוש ברוך הוא, ילדה אחת שמתה, בזכות המייסר הזה היא הצילה אותי. ואני, ויש לי 10 ילדים, בזכות הבת הזאת שנתתי מייסר לקדוש ברוך הוא. היא אומרת, זה בדיוק כמו שהיה במצרים, הרי במצרים הם גם ילדו ילדים, למרות שידעו שיזרקו אותם ליאור, או שחס שלום ישחטו אותם והם יהיו בשביל פרו עם של המחלות שלו, ולמרות זאת הם המשיכו להביא ילדים. זה אנשים צדקניות שלא חשבו הלאה, אלא חשבו על דור ההמשך להמשיך את היהדות, ולא אכפת להם, וכאילו, מה שהקדוש ברוך הוא ירצה, זה מה שהוא יעשה, זה הכי טוב. מדהים, אה?
יפה מאוד, יפה מאוד. נסיים בסיפור על הסבא, הסבא של אשתי, רבי יצחק גלבך, זכר צדיק לברוכה. הוא בעצם נולד בפולין, הוא זכה ללמוד אצל רבי אלחונן, אצל רבי אלחונן בברנוביץ', אצל רבי אוחבר בקמניץ. ובמלחמה, אז חלק, השם ישמור, נספו בשואה, חלק הרוסים לקחו אותם. אלה שהרוסים לקחו אותם, אז היו כאלה שהיו עצובים, היו בסיביר, אבל בסוף התברר שזה היה הצלה שלהם.
וואו,
נכון. שנשארו בחיים, כן. הרבה מסברים, בגלל גלינסקי, הרבה, היו שם הרבה. הכתב, הם היו בסיביר שם, היו אומרים, תביאו את האנשים, ואנחנו כבר נמצא איזה כתב אישום להדביק להם. על מה שתפסו אותו, זה היה בגלל שהוא חילק לוחות שנה, הוא ראה, מצב של מלחמה, אנשים לא ידעו תאריכים, לא ידעו כלום. אז הוא חילק לוחות שנה, שכתוב שם מתי יש חגים, שבתות, חגים, שיהיה מסודר, כי אנשים היו פליטים, ברחו לכל מקום, ואיבדו את החשבון, כמו שעוד מעט נשמע מה שקרה איתו, הוא הגיע לסיביר, ובהתחלה עוד הוא איכשהו הצליח להחזיק מעמד, היו חיים שם, היה קצבה, היו מקבלים קצבה יומית, לפי מה היו מקבלים קצבה יומית, אז אומרים שכל החשבונות של הבנקים במשכנתאות ועמלות, הרבה יותר פשוט, הם היו קודם כל שוקלים את הבן אדם, לפי המשקל זה היה נתון אחד, שהיו לוקחים את החשבון.
כמה הוא צריך לאכול. כמה הוא
צריך לאכול, ואחרי זה לפי העבודה שהוא עבד, אם הוא לא עבד באותו, הוא לא מקבל כלום. ולפי מה שהוא עבד, מחלקים אחוזים ושברים וחלקים, זה מה שהוא מקבל, פרוסת לחם, ועוד איזה קוביית סוכר או איזה משהו. והוא היה שם, נגזר עליו 5 שנים, 5 שנים פחות חודש. וכשהתחיל להתקרב פסח, אז הוא לקח את הפרוסת לחם, והחליף את זה עם אנשים, בעד קוביית סוכר או איזה קצת מרגרינה שנתנו להם, וכשאני אומר שהוא ויתר החליף, אז הוא אומר שבאותו הוא לא אכל כלום.
וואו.
באותו הוא לא אכל כלום, אבל להמשיך לעבוד, היה חייב לעבוד. הם היו עובדים שם ביער, חוטבים עצים, ומשם חותכים אותם, מיישפים אותם, שיהיו ראויים לרעיתים, ומשם שלחו עץ לכל העולם. מהאנשים עכשיו, כמובן, הם הגיעו למצב של תת-תזונה, כפשוטו. ובשנה הראשונה, אז הוא דיה, הוא קצת ידע מה קורה איתו, אז מגיע ליל הסדר, הוא בשמחה אוכל 3 מצות. זאת אומרת שה3 מצות היו הקוביות סוכר שהוא שמר. זה היה 3 מצות, וזה היה חרוסת, וזה היה 4 קויזויס. מראור לא צריך, היה לו מספיק.
היה מספיק,
טוב, אחרי יום יומיים בפסח, שהוא נזהר ממשהו חמץ, הוא לא לוקח את הלחם שלו, מגיע איזה יהודי שהגיע לסיביר חדש, והוא רואה אותו אוכל את הלחם.
חומץ בפסח.
הוא אומר לו, כמה זמן אתה כבר פה שאתה לא יכול להתאפק? הוא אומר לו, תתחיל לצעוק, הוא אומר לו, אנחנו בעד אורבייז עכשיו. אנחנו בעד אורבייז. הוא זה, רבי יצחק, שחילק את הלוחות, אז השתבש לו בסדרים, והוא לא זכר שזה שנה מעוברת. ואז עם אלה רב שלום שהגיע פסח, כבר באמת לא היה לו מה לאכול, והיו שורפים לו את הלחם שלו, והיה אוכל את ההפך, שזה כבר לא ראוי למאכל אדם. מספר שהוא מרגיש את זה בריאות, שנים, עשרות שנים אחרי זה, הוא הרגיש את ההפר הזה. בריאות. מה שקרה איתו אחרי זה, זה שבמצב של תת תזונה, אז אנשים שם פשוט היו, כל הרגשות היו נקיים, לא ידעו מה שקורה איתם. היו הולכים שלדים, היו עובדים ברוטינה. לא זכרו כלום, הוא לא זכר, הוא פחד כל הזמן שהוא לא, הוא לא יודע הצורה שלו, הוא לא זכר מהיהדות כלום. מאמר אחד של חז"ל הוא זכר. בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מועדך, בכל ממונך. זה הדבר היחיד שהוא זכר מכל התורה כולה. הוא לא זכר תאריכים, לא זכר שבת. הוא קיים את הגמורה שאומרת שאחד הולך במדבר, יתחיל לספור 6 ימים, ואחרי זה שבת. וזה מה שהיה עושה, ככה הוא עשה.
אבל לא היו דברים אחרים שם במקום
שם. ולא האנשים שם היו מתים כמו זבובים, הכפור שם היה נורא, והרעב היה עצום. הוא זוכר ששכב לידו איזה יהודי, ורגע לפני שהוא מת, הוא הרים את הראש, הוא אמר לו, יחבין יויסי וייס ממונקאץ', ועצם את העיניים. ואחרי זה פה בארץ, הם ניסו לברר מי זה, כדי להגיד שהוא נפטר, להעיד משהו, לא הצליחו להגיע אליהם. האנשים שהיו במצב של קורות חושים גמור, וזה הגיע למצב שאמורים על התרנגולים, שבלילה הם חצי עברים. כשאני היה חושך, כולם היו נעים שם עברים. לא ראו כלום, בחושך היו נעים עברים. ואיך הם היו חוזרים למחנה שלהם? אז או שהיה איזה אסיר חדש, שהוא היה מחזיק אחד וכולם היו בשרשרת הולכים אחריו, או שאחד המפקדים היה לוקח אותם. והיו במצב של עיוורון. בבוקר, בגלל החוסר תזונה. אחרי, והוא סבל שם, כמו שאפשר לדמיין, או אי אפשר לדמיין, אחרי 5 שנים פחות חודש, הוא שחררו אותו, והם היו נותנים כרטיס לרכבת. כן. אז שאלו אותו לאיזה, איפה אתה רוצה לנסוע. אז הוא היה כבר ברסלבר, ו...
רבנו.
אומן. אחרי זה הוא התחתן עם נכדה של רבנו. בכל אופן הוא אמר, אם אני אגיד
להם... אברהם איתנו.
אם אני אגיד להם לאומן, אז יגידו, אתה דתי, זה, אז לא יזרקו אותי בלי כלום. אז הוא אמר, תראו לי מפה. אז הראו לו מפה, ואז הוא הצביע על האזור של אומן, אמר, הנה לפה. כי פה האקלים שיש פה, זה האקלים שטוב לי לבריאות שלי ממה שהייתי פעם. אז נתנו לו. נתנו לו כרטיס, אמרו לו, יש לך... זה 20 קילומטר ומשהו. עד לתחנת רכבת. אז תמיד אמר שאתה 20 קילומטר, הוא הלך מהר, אבל את המשהו, הרבה ימים הוא הלך עד שהוא הגיע לרכבת. וכשהוא הגיע לרכבת, הוא מספר גם שהיה איזה רופא, הרופא של הקבוצה בסיביר, היה איזה יהודי, היה יהודי מתבולל, והוא היה רואה אותו כל פעם עומד ככה ומדבר, שאל אותו, מה אתה מדבר? אז אמר לו, אנחנו יהודים, שמע ישראל.
מתפללים.
בקיצור, אז הוא לימד את הרופא הזה, והרופא הזה הכיר לו טובה, והיה עוזר לו, והתחיל לתת לו, איזה זריקות, איזה סוכר משהו שמזה גלוקוז, שזה ייתן לו קצת חיות. אחרי זה הוא נסע ברכבת, והרכבת ברוס היו מפנקים. כל אחד היה בתחנת רכבת, היו יוצרים, על מי שהיה לו כוס, הוא מקבל בחינם מים חמים, בעדיבות ממשלת רוסיה. ברית המעצות, אבל הוא לא היה לו כוס, אז הוא נשאר ברכבת. אז ישב איזה מפקד שמה, רוסי, אמר לו, למה אתה לא יורד? אמר לו, אין לי כוס. התחיל לדבר איתו, אותו מפקד היה יהודי, והוא גם הוא היה יהודי, אמר לו, אתה יהודי, אני עוזר לך. כל מה שיש לי, כל מה שאני אקבל בה, זה נסיעה של ימים. הכל אני מתחלק איתך. וככה הוא החיה את נפשו, בלי זה לא היה לו כלום לאכול במשך ימים. והוא החיה את נפשו, והוא עד סוף ימיו, והיה אומר עליו קדיש, על אותו מפקד שהציל אותו. סיפר לי הבן שלו, רב לייזר ורב חיים, סיפרו לי את הסיפורים הנפלאים האלה. הסיפור שפעם הוא לקח אותו באוטו לכותל, וזרקו עליהם אבנים, בקבוקי, פגע בקבוק תברה על האוטו, ואוטו התחיל להתלקח, אז הוא נלחץ, הבן. אז אבא שלו אמר לו, מה אתה בלחץ? הוא אמר לו, זה כל איזה נפוש, אז הוא אמר לו, אני כבר ראיתי את המוות 3 פעמים.
זה לא מפחיד אותי.
זה כבר לא מפחיד אותי. והיה לו סיפור עם התפילין שלו, היה לו תפילין מאוד נדירות. וכשהוא הגיע לסיביר, אז בדקו את הכל, אז לקחו לו את זה מכשיר קשר. אמרו לו, זה מכשיר קשר. אמרו לו, מה פתאום? אמרו, אנחנו צריכים לבדוק. כמובן שלא החזירו לו את זה, אבל הבדיקה הייתה בצורה כזאת שפעם הוא הלך לשעה פה בארץ, אז הלך לרופא, לרופא לב. אז לפני הבדיקה אמר להם, אם יחסר איזה פעימה אחת בבדיקה של אק"ג, אל תבהלו. כי למה? אז הוא סיפר שכשלקחו לו את התפילין, אז הם לקחו גרזן ושברו עם גרזן את התפילין. זאת אומרת, באותו רגע, הלב שלי יחסר פעימה. אז אם עכשיו יהיה חסר פעימה בלב, אז תדעו שזה מאז. הצדיק גדול, אבל זה רוב ראה אותו פעם, אז הוא אמר, צורה של יהודי.
וואו. שכוח בברום.
פסח כשר ושמח,
שנזכה. ברכת השם שנזכה לגאולה אמיתית. בעזרת השם. ערב וימינו, שכוח בברום.
בשורות טובות, כל טוב. גטיון טוב.